שלום לכם. השיעור היום יהיה באזרחות בנושא דמוקרטיה, ונמשיך אחר כך בסדרת שיעורים בנושא הזה, שהוא נושא גדול, רחב, והוא בעצם היסוד, אחד היסודות לשיעורי האזרחות, כי כידוע אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. נושא המפגש שלנו יהיו כדלהלן. אנחנו נדבר על דמוקרטיה ישירה, שהיא בעצם הבסיס לשיטה הדמוקרטית. לאחר מכן נדבר על סוגי דמוקרטיה ייצוגית, שזהו בעצם, זוהי הדמוקרטיה שבה אנחנו משתמשים כיום, במדינות הדמוקרטיות המודרניות. ובסוף נדבר גם על משאל עם, מתי הוא מתקיים, האם כדאי לקיים אותו, ושאלות אחרות. נתחיל. מהי ההגדרה של דמוקרטיה? ההגדרה שמקובלת היא הגדרתו של נשיא ארצות הברית בזמנו, שגם נרצח, אברהם לינקולן, שאמר שדמוקרטיה היא שלטון העם על ידי העם ולמען העם. שימו לב, הבסיס הוא העם. העם הוא זה ששולט, העם הוא זה שבוחר, כמו שנראה עוד מעט, ובעיקר השלטון הדמוקרטי, האנשים שנמצאים במערכות השלטוניות, התפקיד שלהם הוא לשרת את העם, לא תפקיד העם לשרת אותם, כמו למשל במדינות שעמד בראשם מלך, מה שנקרא מונרכיות. עליהן דיברנו בשיעור אחר. אז מאיפה התחילה דמוקרטיה? היא בעצם מתחילה מיוון העתיקה. ביוון העתיקה היו, כאשר רצו להחליט החלטות שונות, אם בנוגע ליציאה למלחמה, אם בנוגע לגביית מיסים, גובה המיסים, ועוד שאלות שעלו על הפרק בחייה של המדינה. ביוון העתיקה המדינות נקראו פוליס, מכאן מגיעה גם המילה פוליטיקה, ובכל הערי הפוליס היווניות היו מכנסים אספת עם, באספות האלה היו משתתפים האזרחים, נראה שלא כל התושבים היו משתתפים באספות האלו, וההחלטה הייתה מתקבלת ברוב קולות. מה היתרונות של השיטה הזאת, שהיא בעצם דמוקרטיה ישירה? דמוקרטיה, שוב, המילה דמוקרטיה מורכבת משלטון העם, שתי מילים ביוונית, דמוס קרטוס. היתרונות הם שהעם משתתף, אמרנו כבר, לא כולם, נשים, לא הייתה להם זכות הצבעה, עבדים, או בכלל מי שלא נחשב לאזרח בעיר, אבל ככלל, האזרחים משתתפים בקבלת ההחלטות באופן שוטף. אין מי שיכול לומר, לא שאלו אותי, לא איבדתי את דעתי, הוא יכל להגיע לשם. ודבר נוסף, ההשתתפות של העם נעשתה ללא תיווך. כל אחד מהאזרחים בא והצביע. מצד שני, במשך הזמן התברר שלשיטה הזאת יש חסרונות. ככל שהמדינה הלכה וגדלה, נוצר קושי לאנשים להתכנס יחד. תחשבו על זה. ככל שהשטח הוא גדול יותר, אנשים גרים במרחקים גדולים יותר, וקשה מאוד להגיע ולהצביע. חיסרון נוסף, שהוא מאוד מאוד משמעותי בשיטה הזו של הדמוקרטיה הישירה, שאין בה הפרדת רשויות. על הפרדת הרשויות נרחיב בשיעור נפרד, אבל בשתי מילים, בדמוקרטיה המודרנית היום, אנחנו מדברים על שלוש רשויות. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת, ששלוש הרשויות האלו אינן תלויות זו בזו. לא מדויק, כי הרשות בישראל, למשל, שזו דמוקרטיה פרלמנטרית, הרשות המבצעת שואבת את כוחה מהרשות המחוקקת. אבל קחו את הרשות השופטת, היא נפרדת לחלוטין. בדמוקרטיה הישירה, כולם קיבלו את כל ההחלטות. הם קיבלו את ההחלטות והם גם פיקחו על הביצוע שלהם. אז כשאין הפרדת רשויות, זה דבר שיכול, וזה פתח לקלקולים. ודבר נוסף, כשאנחנו מדברים על קבוצה גדולה של אזרחים, וכשמדובר בהרבה החלטות שצריך לקבל, ואתם יודעים מה, אולי אפילו לא הרבה החלטות, אבל ישנן החלטות מורכבות. כי למשל, שאלה של יציאה למלחמה, תלויה בהרבה מאוד גורמים. היא תלויה בעונת השנה שבה מתוכנה, שאליה מתוכנת המלחמה, היא תלויה הטווח שאליו רוצים לשלוח את הצבא, היא תלויה בשאלה של איזה ציוד יש לחיילים. יש הרבה מאוד פרטים שצריכים להילקח בחשבון כאשר מתקבלת ההחלטה, למשל, על יציאה למלחמה. אבל זה לא רק לגבי יציאה למלחמה, לגבי הרבה מאוד שאלות וסוגיות שצריכות להתקבל החלטות לגביהן, והן מורכבות מהרבה פרטים. קשה מאוד לאנשים מן השורה לקבל את מלוא התמונה. גם אנחנו היום, קשה לנו תמיד, הרבה פעמים, להבין את מלוא הפרטים שעליהן או מהן נבנתה החלטת ממשלה או כנסת כזו או אחרת. ולכן בסופו של דבר, הרבה פעמים החלטות בדמוקרטיה הישירה התקבלו בסוג מסוים של מה שנקרא היום פופוליזם. וזו בעיה, כי אז לפעמים ההחלטה לא מתקבלת לגופו של עניין, אלא מתוך שיקולים שונים, זרים, כאלו ואחרים. זה קורה גם היום. אבל כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה ישירה, ככל שיש יותר אנשים, יש יותר דעות, האנשים לא תמיד נמצאים באותה רמה, הם לא תמיד באותה יכולת ומסוגלות להבין, וזה פוגע בסופו של דבר בתהליך קבלת ההחלטות הנכונות. ולכן, בסופו של דבר, הושמה תשתית, הונחה תשתית לדמוקרטיה המודרנית. איפה זה מתחיל? כי נזכור שמאז יוון העתיקה ועד שקמו המדינות הדמוקרטיות המודרניות, עוברות מאות שנים, עוברות מאות שנים. אולי אפילו אפשר לומר 2000 שנה. במהלך השנים האלה רוב המדינות, רוב הארצות, מי ששלט בהם היו מלכים, שהמלך, המינוי שלו היה נעשה בדרך שונה, התפיסה של המדינה והאזרחים תפסו את עצמם בדרך שונה. רק בשנת 1789, בעקבות אירועי המהפכה הצרפתית, מנוסחת אמנה שהיא בסופו של דבר מניחה את התשתית לדמוקרטיה המודרנית. האמנה הזאת נקראת, ידועה עד היום בשם, הצהרת זכויות האדם והאזרח. שימו לב, זכויות האדם, שכאן מדובר על זכויות טבעיות, זכויות שכל אדם זכאי בהם, כמו למשל הזכות לחיים, ויש גם זכויות האזרח. זכויות האזרח אלה זכויות שבהן, זכויות וחובות שבהן האזרח, או להן ובהן האזרח זכאי וחייב, בזיקה למדינה שבה הוא חי. אז מה יש בהצהרה הזאת? יש בה 17 סעיפים, והיא קובעת שכל בני האדם ראשית כל נולדו חופשיים ושווי זכויות. ולכל בני האדם, כאן זה בהדגשה לזכויות האדם, זכויות טבעיות שאינן ניתנות לביטול, כמו הזכות לחיים, הזכות לחירות והזכות לקניין. זה סוג של מהפכה, כי בעצם עד אז היו אנשים שווים יותר ואנשים שווים פחות, או שלא שווים בכלל. ופתאום באה כאן הצהרה, וזה מה שחרתה על דגלה המהפכה הצרפתית של חופש, חירות, שוויון ואחווה. כולם שווים. הצהרה מפרטת גם את העניין של שוויון בפני החוק, חופש דת, חופש ביטוי והגנה על החיים והרכוש. ההצהרה הזאת בסופו של דבר שמה את הבסיס, את התשתית לדמוקרטיה הייצוגית, שהיא הדמוקרטיה המודרנית, שבה האזרחים בוחרים את נציגיהם לרשות המחוקקת, ולכן היא נקראת דמוקרטיה ייצוגית. מה היתרונות של הדמוקרטיה הייצוגית? א', ניתן ייצוג לכל החלקים באוכלוסייה. בואו נסתכל רגע על מדינת ישראל. מדינת ישראל מתאפיינת בריבוי מפלגות. כאשר כל מפלגה יש לה את תביעת האצבעות שלה, יש מפלגות מהימין, מפלגות מהשמאל, מפלגות שחורטות על דגלן את הערכים הדתיים ואת הצביון היהודי של המדינה, ואילו מפלגות אחרות שחורטות על דגלן את הערכים החילוניים כמו שהם רואים אותם. יש מפלגות יהודיות ומפלגות ערביות, מפלגות קיצוניות יותר, קיצוניות פחות. ברמת העיקרון, כל אזרח במדינת ישראל יכול למצוא ביטוי לדעות האישיות שלו באחת מהמפלגות שמרכיבות בסופו של דבר את בית הנבחרים הישראלי, הכנסת. המחוקקים, ברגע שאנחנו מדברים על דמוקרטיה ייצוגית, זוכרים, אחד החסרונות של הדמוקרטיה הישירה הייתה שקשה מאוד לאנשים להבין את מלוא הפרטים ולהתעמק. אבל כשאנחנו מדברים על נציגים שזו העבודה שלהם, בה הם עוסקים מבוקר ועד ערב, יש להם, אמור להיות להם, יותר זמן להבין, להעמיק ולקבל את ההחלטות הנכונות והמושכלות. וכמובן, בדמוקרטיה הייצוגית ניתנת גם אפשרות להפרדת רשויות, שלא הייתה קיימת בדמוקרטיה הישירה. מהם החסרונות? לא תמיד הדעות, כלל הדעות באות לידי ביטוי, במיוחד אנחנו כאן במדינת ישראל, מדינת היהודים, כל מקום שיש שני יהודים, יש שלוש דעות, תמיד אפשר למצוא ניואנסים, שינויים בין אדם אחד לשני, לא כולם מוצאים לעצמם ביטוי במנעד הרחב של המפלגות שקיימות היום בשוק. נזכור שיש גם מפלגות למשל שמתמודדות אבל לא מצליחות לעבור את המשוכה של אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת. כך שבסופו של דבר, גם בדמוקרטיה, האם אני יכול לומר שזה שלטון העם, כל העם מקבל ביטוי? לא. ודבר נוסף, הנציגים הנבחרים עלולים לפעול נגד המצע עליו נבחרו. וואו, אחת הדוגמאות לזה קרתה ממש לאחרונה, בהתייחס לזמן השידור של השיעור הזה, כאשר לכנסת מתמודדת מפלגה בשם כחול לבן. מפלגה נוספת בשם מפלגת העבודה, ושתי המפלגות האלו מצהירות, חזור ועצר, ממערכת בחירות למערכת בחירות, שהן לא תשבנה עם תנועת הליכוד, מפלגת הליכוד, בראשות בנימין נתניהו, באותה ממשלה. הגדיל לעשות יושב ראש מפלגת העבודה, שגילח את שפמו שהיה הסמן המסחרי שלו, גילח את שפמו, אמר, תקראו את שפתיי, לא יושב עם בנימין נתניהו. ובסופו של דבר, נכון להיום, לשעת שידור השיעור הזה, כולם יושבים יחד בממשלת אחדות. כמובן, הם הסבירו את זה באילוצים, בשינוי בנסיבות וכולי. אבל הנה, יכול אדם לבוא ולומר, אני הצבעתי כדי שבנימין נתניהו לא ימשיך להיות ראש הממשלה, ואתם הפרתם את ההבטחה שלכם לבוחר. אז הנה, זה קורה. זה קורה. זה קרה בעבר, זה קורה עכשיו. ומן הסתם גם יקרה בעתיד. נדבר עכשיו על סוגי הדמוקרטיה הייצוגית. אנחנו מכירים כמה סוגים, כמו למשל פרלמנטרית. מהי דמוקרטיה פרלמנטרית? האזרחים בוחרים את הרשות המחוקקת, קרי בית הנבחרים, והרשות המחוקקת בוחרת את הרשות המבצעת. כלומר, מתוך הרשות המחוקקת, מתמנים נושאי התפקידים של הרשות המבצעת, קרי הממשלה. מדינת ישראל היא דוגמה לדמוקרטיה פרלמנטרית. ראש הממשלה חייב להיות חבר כנסת. זה לא נכון לגבי השרים, שרים יכולים להיות גם אנשים מקצועיים שבאים מבחוץ, אבל ראש הממשלה חייב להיות חבר כנסת. כלומר, הוא בא מתוך המערכת של הרשות המחוקקת. ובנוסף, הרשות המחוקקת יכולה להפיל את הרשות המבצעת, מה שנקרא הצבעת אי אמון. מה היתרונות? שוב, פלורליזם, ייצוג מיעוטים, כי שוב, אתה יכול למצוא בתוך המערכת הזו של הבחירות, של המפלגות, של התנועות שמציעות את עצמן לבחירה, אתה יכול למצוא תנועה או מפלגה שקרובה ללבך. מצד שני גם, יתרון נוסף, מניעת משטר לעומתי לנציגי העם. זאת אומרת, אם המערכת, אם הרשות המבצעת באה מתוך הרשות המחוקקת, כלומר, והיא יכולה להתמנות רק בהסכמת רוב הנציגים, זאת אומרת שהרשות המבצעת, קרי הממשלה, היא מייצגת את רצונם של רוב תושבי ואזרחי המדינה. האם זה תמיד ככה? לא בהכרח. אבל ברוב מוחלט של המקרים זה אכן כך. אבל יש לשיטה הזאת גם חסרונות. א', חוסר יציבות. כי אם הממשלה תלויה ברצונם של הנבחרים, של הכנסת לצורך העניין בישראל, ואם הממשלה נשענת על רוב דחוק של 61 או 62 חברי כנסת, בכנסת שלנו שיש בה 120, כך שהרוב הוא 61, כל חבר כנסת יכול לזעזע את יציבותה של הממשלה, הוא גם יכול לדרוש כל מיני דרישות שהממשלה תהיה אנוסה להיענות להם כדי שהיא תוכל להמשיך ולתפקד. זה דבר שיוצר חוסר יציבות. ובהיסטוריה של מדינת ישראל, ממשלות גם נפלו, בעקבות הפעילות של חברי הרשות המחוקקת, קרי הכנסת. וגם אין מימוש מלא לרצון העם, כי כמו שאמרנו, לא תמיד הכנסת מייצגת, מצליחה לייצג את מנעד הדעות וההשקפות שיש בעם. כי יש כאמור מפלגות למשל שלא הצליחו לעבור את המשוכה של אחוז החסימה, או יש מפלגות שנפסלו. סוג נוסף, זו הדמוקרטיה הנשיאותית. אנחנו מכירים את זה מארצות הברית. האזרחים בוחרים בנפרד את הנשיא ואת המחוקקים. יש בחירות לבית הנבחרים, יש בחירות לנשיאות. הרשות המחוקקת אינה יכולה להפיל את הנשיא, ויש הפרדת רשויות מלאה. אז היתרונות של השיטה הזאת הם א', יציבות שלטונית. הנה ניקח לדוגמה נכון לשעת שידור השיעור הזה, את ארצות הברית של הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מכהן כנשיא נבחר בקולותיהם של אזרחי ארצות הברית, כאשר באחד מבתי המחוקקים של ארצות הברית, שם יש שני בתי מחוקקים, בית הנבחרים והסנאט, יש רוב למפלגה היריבה, לדמוקרטים. הם יכולים לתקוע לו מקלות בגלגלים של החלטות שונות, אבל בסופו של דבר הנשיא נבחר לכהונה רציפה של 4 שנים, כמעט ואי אפשר להדיח אותו. היה ניסיון להדיח אותו, אבל זה קורה באמת רק בעקבות חשדות מאוד חמורים לתהליך הבחירה שלו ולמעשים שלו. ויש ביטוי לרצון העם בשתי הרשויות. החסרונות, שוב, אין ייצוג מספק לקולות המיעוטים. בארצות הברית זה בוודאי ככה, כי בארצות הברית זו מערכת שמורכבת משתי מפלגות, הדמוקרטים והרפובליקנים. אלה מפלגות שכל אחת מהן מייצגת מנעד רחב מאוד של דעות, לא בהכרח מי שנבחר להיות המועמד לנשיאות, ונכון לעכשיו מערכת הבחירות בארצות הברית היא בעיצומה, לא בהכרח מי שנבחר להיות המועמד לנשיאות מטעם הדמוקרטים, או נכון להיום, הנשיא טראמפ, שהוא מתמודד לכהונה שנייה מטעם הרפובליקנים, לא בהכרח מייצגים את כלל הדעות של הרפובליקנים עצמם או הדמוקרטים עצמם. סוג נוסף של דמוקרטיה ייצוגית, היא נקראת דמוקרטיה מעורבת, שבה האזרחים שוב בוחרים בנפרד את הנשיא ואת המחוקקים, אבל הנשיא ממנה את הממשלה, והוא גם יכול להדיח אותה. מה היתרונות? שוב, יש לנו יציבות שלטונית, הממשלה נהנית מאמון הפרלמנט, כי שוב, מי שממנה את הממשלה זה הנשיא, והוא ממנה אותה על סמך תמונת המצב של הפרלמנט. והחסרונות, הממשלה תלויה בנשיא, ואין הפרדה מלאה בין הרשויות. איפה זה קורה? זה קורה בצרפת. בנוסף, לצורת השלטון הזאת של הדמוקרטיה הייצוגית והישירה, אנחנו מכירים סוג נוסף של שלטון עם. וזה נעשה במה שנקרא משאל עם. הסוג הזה של המשאל של דמוקרטיה על ידי משאל עם, היא לא נהוגה בכל המדינות ויש לזה סיבה. על משאל העם, על יתרונותיו ועל חסרונותיו, על דעות בעד ונגד, נדבר בחלק הבא של השיעור אחרי שנחזור מההפסקה. תודה. חזרנו. בסוף החלק הראשון של השיעור, דיברתי על כך שיש לנו סוגי דמוקרטיה ישירה, ייצוגית, ועכשיו נדבר על מאפיין נוסף של הדמוקרטיה, הלא הוא משאל העם. אז מהו משאל העם? המדינה פונה לאזרחים, בשאלה שעומדת על הפרק, אבל התשובה צריכה להיות מנוסחת במילים כן ולא, או בעד ונגד. זאת אומרת, השאלה צריכה להיות מנוסחת בצורה כזו שהתשובה עליה היא לא מורכבת, אלא היא חד משמעית לחיוב או לשלילה. לפעמים השלילה היא החיוב, כמובן הכל תלוי בעיני המתבונן. בשוויץ מקובל לערוך משאלי עם לעתים מזומנות בנושאים שונים, ואילו בישראל התקבל חוק, רק בשנת 2014, תשע"ד, התקבל חוק יסוד משאל עם שהוא נוגע להסדרים מדיניים, הוא נוגע לשאלה, כלומר, משאל עם יוכל, יצטרך להיעשות כאשר הממשלה תודיע שהיא רוצה למשל להחזיר שטחים שונים שבשליטת מדינת ישראל כיום לתת אותם למדינה או ישות אחרת. החוק הזה התקבל בעקבות האירועים שקרו כאן במדינת ישראל, כמו למשל הסכמי אוסלו, ההתנתקות, הזכורה. אז מה עם השיקולים בעד משאל עם? עכשיו שימו לב, משאל עם הוא נעשה בנוסף למערכת, או נערך בנוסף או לצד המערכת הדמוקרטית הרגילה. כלומר, משאל עם נערך יחד, או הוא לא סותר את המצאותה של מערכת של הרשות המחוקקת. מערכת של דחיקה, מערכת של ביצוע ושפיטה. הוא בא כעזר, הוא בא בנוסף. ונראה מהם השיקולים בעד משאל עם, ומהם השיקולים נגד משאל עם. כי נכון להיום במדינת ישראל לא התקיים משאל עם במתכונתו כמשאל עם. אז הדבר הראשון שאנחנו יכולים לומר, יש כאן השתתפות פעילה. כלומר, משאל עם מעודד את האזרחים להשתתפות פעילה בחיים הפוליטיים והמדיניים, כי הם מרגישים שקולם מכריע. דהיינו, כל אזרח נקרא להשתתף במשאל העם. סביר שלפני משאל העם, המערכת מפרסמת מאמרי דעה לכאן או לכאן, נערכות תוכניות, מתפרסמים פרסומים, כדי שהאזרחים בבואם להכריע כן או לא, בעד או נגד, ידעו מה לעשות. אבל מה שנותן משאל העם את ההרגשה לכל אזרח, בדומה להרגשה שהרגיש האזרח או אז, אז ביוון העתיקה, כשהוא הצביע בשאלות שונות באספות שנערכו בפוליס. הכרעה ברורה. משאל העם שמוכרע ברוב דעות מחייב את כלל האזרחים להישמע ולקבל את תוצאותיו. למה? כי כאן אתה לא יכול לבוא ולומר, הנציג שלי עשה משהו בניגוד לדעתי. זה אתה. זה כל האזרחים. זה רוב ברור. כולם השתתפו. בכל אופן זו השאיפה. ולכן, ההכרעה היא מחייבת את כולם. כי נזכור, ונדבר על כך בשיעור אחר, שאחד מעקרונות היסוד בדמוקרטיה היא עקרון הכרעת הרוב. כי הרי ברור לכולנו שאי אפשר לקבל תוצאות של 100% שכולם מסכימים לדעה אחת. דיון ציבורי. משאל עם מעניק הזדמנות לדיון ציבורי פתוח, לליבון סוגיות שעומדות על סדר היום. דהיינו, ישנן הרבה מאוד סוגיות שעולות על סדר יומם של נבחרי העם. אבל כולנו מסכימים שיש סוגיות אקוטיות יותר, דהיינו קריטיות יותר, שהחשיבות שלהן היא גדולה מאוד ויש להן השלכה רחבה מאוד, אולי אפילו השלכה לדורות הבאים. לסוגיות האלה נדרש משאל העם. בסוגיות האלה משאל העם יכול לעורר דיון ציבורי שהוא לפעמים חשוב ולא תמיד הוא מתקיים. בנוסף, משאל העם יכול להכריע בכל מיני נושאים שבהם אין לנבחרים יכולת להכריע. ובכך הוא מונע את פיזור בית הנבחרים, כי אנחנו יודעים שבסוגיות שונות שבהם הבית הנבחרים, הכנסת לא יכולה להגיע להסכמה, אז הפעילות שלה משותקת. ואם הפעילות משותקת, בסופו של דבר היא מתפזרת, או שהיא מפזרת את עצמה, או ש... בדרך אחרת, ואז הולכים שוב למערכת בחירות, ושוב יש וקום שלטוני, בדומה למה שקרה, שוב, נכון לשעת הקלטת השיעור הזה, בשנה האחרונה כאן בארץ, כאשר האזרחים נדרשו ללכת שלוש פעמים לבחור במהלך שנה אחת. אז אלו השיקולים בעד משאל עם. על פניו נשמעים שיקולים מאוד מאוד נכונים, אמיתיים, אז למה באמת הרבה ארצות לא משתמשות במשאל עם? אז יש גם שיקולים נגד, נעבור עליהם. השיקול הראשון הוא פגיעה בנציגים. משאל העם בעצם מחליש את מעמדם של הנציגים הנבחרים. בעצם אומרים המתנגדים למשאל העם, משאל העם מתקיים. במערכת הבחירות זה משאל העם. נכון אולי שאנחנו לא מכריעים לגופה של שאלה, אבל אנחנו כן, כבוחרים, מכריעים לגופם של האנשים שיתנו את הטון ויקבעו את קווי המדיניות של הממשלה לשנים הבאות. אז בעצם למה יש צורך במשאל עם נפרד, משאל עם נוסף? משאל העם כבר מתקיים בבחירות. אתה רוצה לקיים משאל עם? מה אתה אומר בזה בעצם? אתם הנבחרים לא מעניינים אותי. אני רוצה לקבוע בעצמי. אז בשביל מה בכלל להחזיק את כל המערכת הזו של בית הנבחרים? ולכן השיקול הראשון נגד ביצוע משאל העם זו פגיעה בנציגות הנבחרת. בכלל במעמד של בית הנבחרים. כי תמיד יוכל האזרח לומר לעצמו, אז אנחנו נלך למשאל עם. הם לא מסבים את רצוני, אני דורש משאל עם. שיקול נוסף, חשש מהטיה. כל מי שאי פעם ניסח שאלות, במבחן או בהזדמנויות אחרות, בוודאי זה קורה למשל בין מורים לתלמידים, בין הורים לילדים, יודע שיש חשיבות גדולה מאוד לצורה שבה מנוסחת השאלה. לצורה שבה מנוסחת השאלה. והדרך שבה אנחנו מנסחים את השאלה, ניקח לדוגמה, סוגיה שעומדת עכשיו לפתחה של מדינת ישראל. נכון לעכשיו, ממשלת ישראל מצהירה על כוונתה לספח חלק משטחי יהודה ושומרון לריבונות ישראלית, או להכיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. זה אותו דבר. אם אני עכשיו אצא לרחוב ואשאל את האנשים, מה דעתך על סיפוח שטחי יהודה ושומרון למדינת ישראל? או אני אשאל, מה דעתך על החלת הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון? יכול להיות מאוד שאותו אדם יענה לי תשובה שונה על שתי השאלות האלו. כאשר הכוונה שלהם, כאשר המטרה שלהם היא מטרה זהה. אין הבדל למעשה בין סיפוח להחלת ריבונות. מה ההבדל? ההבדל הוא בצליל. המילה סיפוח יש לה קונוטציה שלילית. זה התחיל עוד בזמנו, במלחמת העולם הראשונה, השנייה. המילה סיפוח בעברית יש לה גם משמעות, קצת קונוטציה של ספחת, כן? שזה משהו מעין מחלת אור שמסתפחת לאור, ולכן הצליל שלה הוא צליל שלילי. אם תקראו למשל בעיתונים שמזוהים עם עמדות השמאל נכון להיום בארץ, הם לא מדברים על ריבונות, הם מדברים על סיפוח. לעומת זאת, המחייבים את הסיפוח, מדברים רק על החלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון. המילה ריבונות, יש לה משמעות חיובית, יש לה משמעות שמצעידה את המדינה קדימה, היא מדברת על, אפשר לומר, על הגאווה שלנו במדינה שיכולה גם להכיל ריבונות על שטחים, ולכן אם נקרא את מאמריהם, מאמרי הדעה, ונשמע רעיונות של אנשים שתומכים בהחלת הריבונות, הם לא השתמשו במילה סיפוח, הם השתמשו במילה ריבונות. אז תראו מה זה, מילה אחת יכולה לשנות את המשמעות, בהתאם לצליל שלה. כמו למשל בשאלה, מה דעתך למסור שטחים למדינה, מה דעתך להקמת מדינה, על הקמת מדינה פלסטינאית? או, מה דעתך על קיומה של הרשות הפלסטינית לצידה של מדינת ישראל. סליחה, מה דעתך על קיום שתי מדינות לשני עמים בארץ ישראל? או מה דעתך על הקמת מדינה פלסטינאית? שוב, ההבנה של שתי השאלות האלה היא אותו הדבר, אבל לשתי מדינות יש קונוטציה חיובית, נכון להיום, יותר מאשר הקמת מדינה פלסטינית בארץ ישראל. אז זה כשיש מילה או שתיים שמשנות את המשמעות. מה קורה כשאנחנו מדברים על שאלה שמנוסחת בצורה כזו שיכולה להטות את התשובה לחיוב או לשלילה? אז אנחנו מבינים שבמיוחד במציאות שלנו כאן בארץ, המריבות יתחילו לא בעקבות משאל העם, אלא קודם כל על ניסוח השאלה למשאל העם, איך לנסח את השאלה. ולכן יש הרבה שמתנגדים לקיומם, לקיומו של משאל העם. דבר נוסף, משאל העם באמת לא נותן מקום לדיון ציבורי. למה? כי התשובות הן חד משמעיות. אמרנו, משאל העם זו שאלה שהציבור צריך לענות עליה במילה כן או לא. האם באמת אנחנו יכולים לענות על כל סוגיה קריטית ככל שתהיה, יכולים לענות עליה בצורה חד משמעית? הרי הרבה פעמים התמונה היא לא שחור ולבן, יש הרבה מאוד שטחים אפורים. האם נכון להיום שמדינת ישראל לצורך העניין, ואני חוזר שוב לנושא הביטחוני, מדינת ישראל יכולה להיכנס לכל שטחי הרשות הפלסטינאית? האם אין מגעים בין ישראל לבין הכוחות השיטור של הרשות הפלסטינאית? ודאי שיש. האם בזמן שמאזה יורים על ישראל, פצצות מרגמה, קטיושות וכל הדברים מהסוג הזה, האם באותם ימים לא נכנסות מסעיות עם מזון ותרופות וחומרים אחרים לתוך שטחי עזה? נכנסות. איך זה יכול להיות? מדינת ישראל נכון להיום מאפשרת הכנסת כספים לרצועת עזה, שרצועה תומכת טרור, אין בזה חולק. למה? כי השיקולים הם שיקולים גם רחבים יותר. ישנם שיקולים טקטיים, ישנם שיקולים אסטרטגיים, ישנם שיקולים שרואים רק את הפריזמה הצרה של רצועת עזה, יש שיקולים שרואים את התמונה הרחבה יותר של היחסים הגיאופוליטיים בין ישראל לבין שכנותיה וגם מדינות מרוחקות יותר. ולכן משאל עם יכול בסופו של דבר להזיק יותר מאשר להועיל. מה גם שהציבור לא תמיד מעורה בפרטים. לא תמיד אתה יכול להבין את כל את כל הפרטים שעומדים בבסיס של השיקולים של קובעי המדיניות. כבר היה ראש ממשלה בישראל שאמר מה שרואים מכאן לא רואים משם, או ההפך, זה לא משנה. כלומר, מה שרואים מכס ראש הממשלה לא רואים מכס יושב ראש האופוזיציה. ובנוסף, קיום משאל עם במדינת ישראל, הוא יכול לערער את המרקם החברתי. תראו, מדינת ישראל היא בסופו של דבר מדינת מהגרים. אנחנו כמובן לא קוראים לאנשים שמגיעים לגור בארץ מהגרים. אנחנו לא מכנים אותו כך, אנחנו קוראים להם עולים, כי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אנחנו שמחים עם כל יהודי שבא לגור כאן בארץ. אבל בתוך עמנו אנחנו יושבים. מדינת ישראל היא ארץ שמרובת עדות ורבת דעות. איך אמרנו כבר? כל מקום שיש שני יהודים, יש שלוש דעות. ואנחנו מכירים את הבדיחה על אותו יהודי שמצאו אותו על אי בודד, וראו שהוא בנה שני בתי כנסת. שאלו אותו למה, הוא אמר לזה אני נכנס, ולזה אני לא נכנס. כל כך הרבה דעות. אנחנו מדברים היום למשל על הכיתוב ועל השסע העדתי. על השסע החברתי. על השסע הדתי חילוני. יש הרבה אנשים שמתפרנסים מזה. לעניות דעתי, השסעים לא כל כך גדולים. אבל זאת עובדה, על זה מדובר. אנחנו יכולים לשמוע הרבה מאוד ויכוחים בנושאים האלה. קשה מאוד במדינה כזאת להגיע להסכמה ברוב קולות, במיוחד כשמדובר על תשובה חד משמעית. להפך. במדינה כזאת שמורכבת מכל כך הרבה דעות ועדות, חשוב להגיע למערכת שהיא יודעת לאזן. היא יודעת גם למצוא פשרות. כן, המילה פשרה היא לא מילה לא ראויה. ומשאל עם לא נותן את האפשרות הזאת. מכל הסיבות האלה, יש רבים שמתנגדים, ועובדה היא שבמדינת ישראל עד היום לא נערך משאל עם, באמת. אגם, ששוב, יש שיומרו, מכיוון שמשאל העם הוא עם מערכת הבחירות, אז הרבה פעמים מתברר שהנבחרים שלנו פועלים נגד רצון העם בבחירות, או כמו שכבר הזכרתי קודם. אז מה המשימה שלכם? אחרי שלמדנו על הדמוקרטיה, נזכיר שוב, למדנו על מקורות הדמוקרטיה, איכן היא הונהגה לראשונה, דיברנו על דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה ייצוגית, ודיברנו גם על משאל עם. נעבור על השאלות. איכן הונהגה הדמוקרטיה לראשונה? אמרנו ביוון העתיקה, בערי הפוליס היווניות. הבחינו בין דמוקרטיה ישירה לדמוקרטיה ייצוגית. זוכרים? דמוקרטיה ישירה זו דמוקרטיה שבה כולם משתתפים, שבה לכולם יש זכות הצבעה. הזכרתי כבר שזה לא ממש כולם, תמיד יהיו מי שאין להם את הזכות, אבל לכלל האזרחים יש זכות להצביע ולהכריע. לעומת דמוקרטיה ייצוגית שבה העם בוחר את נציגיו והם מביאים את דעותיו ומכריעים בהתאם לרוב שמתגבש. ציינו שתיים מהזכויות שהובטחו בהצהרת זכויות האדם והאזרח. זוכרים? הזכות לחיים, הזכות לחירות, הזכות לקניין, זכות לחיים בכבוד. כל הדברים האלו הן מהצהרות שחלק מההצהרה הזאת שנקראת זכויות האדם והאזרח. זכויות האדם אלו הזכויות שכל אדם זכאי להם באשר הוא אדם. זכויות האזרח, כזכור, אלו הזכויות שבאות בהקשר שבין האזרח לבין מדינתו. הצהרה זו סתמה את הגולל על המשטר הישן. כך כתוב. מה היה במשטר הישן? המשטר הישן, כזכור, היה משטר מלוכני, בדרך כלל. במשטר מלוכני, העם שרת את המלך, את האליטה השלטונית, המלך, האצילים, הכמורה, לפעמים גם את האזרחים, כי למטה הייתה שכבה רחבה מאוד של עיקרים, של צמיתים, אלה שבעצם ייצרו, היו גלגלי השיניים במכונת הייצור של האוכל, הסחורות, הם אלה שבסופו של דבר ייצרו את המיסים שמהם נהנו המלך והאצולה. הצהרת זכויות האדם והאזרח אומרת, נגמר, אין יותר, כולם שווים. לכל אחד יש את אותה זכות, לכל קובע, כל שווה. לא משנה אם נולדת כבן למשפחה אצילית ומיוחסת, עם דם כחול, ובין אם נולדת למשפחת איכרים ענייה מכפר מרוחק, אתם שווים. וכיצד שינתה ההצהרה את המצב? הנה, כך שינתה ההצהרה, כי בעצם ההצהרה הזו באה ואומרת, כולם שווים, אתה לא יכול, גם אם אתה שליט, אתה לא יכול לקחת את רכושו ואת קניינו של האחר, גם אם הוא מגיע ממעמד סוציו-אקונומי, חברתי, כלכלי, שונה משלך. אז כאמור, זו פניה של הדמוקרטיה, אלו היסודות עליהם הונחה שיטה הדמוקרטית, ועל הקומות שנבנו אחרי, נדבר בשיעורים הבאים. בהצלחה.